על רגל אחת, תורה קופלונטט, אומר רבנו, השכינה היא אמצעי בין השם יתברך לבין בני האדם. מה זה השכינה? השוכן איתם בכל תומותם. שכינה זה משכן. הקדוש ברוך הוא שוכן. זה נקרא שכינה. איפה הוא שוכן? בכל מקום שהוא מתבטא, שם הוא שוכן. המציאות זה השכינה. זה הביטוי של הקדוש ברוך הוא. כלל נשמות ישראל זה השכינה. כי הם מאמינים בקדוש ברוך הוא. האמונה זה השכינה. כי האמונה היא מושכת ללב את הקדוש ברוך הוא. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא בלב. אז הקדוש ברוך הוא אצלך בלב. אז השכינה אצלך בלב. הוא שוכן שם. זה נקרא השכינה. אז היא אמצעי. מתווך בין האינסוף, שהוא אי אפשר לקלוט אותו בשום כלי, בשום שכל, בשום חוש. והמתווך, האמונה, היא הכלי שקושר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. או תורת השם, שזה השכינה. או כי היא גם מתווכת, דרכה אתה מתקשר לקדוש ברוך הוא, או התפילה, האמונה אמרנו, או כל המציאות, זה מדרגות מדרגות של שכינה. מי שלומד תורה לשמה, כלומר בתמימות, בלי כוונות צדדיות, לא מנצל את התורה עכשיו בשביל איזה עסק צדדי. מה זה עסק צדדי? זה לא חייב להיות ממון, יכול להיות גם ממון, יכול להיות בשביל כבוד, יכול להיות בשביל מעמד, יכול להיות כל מיני סיבות שלהם הוא עוסק בתורה. הכל זה פסול. זה מי שרוצה שיעשה את זה, ייקח כלים אחרים. התורה אסור לקחת את החזל אמרו, קרדום לחפור בו. קח מה שאתה רוצה, תעשה, אבל לא עם התורה. כי אם הוא הפך את התורה לקרדום, את העוגן האחרון, שיש בים הסוער, הוא חתך. אין לו לאן יותר ללכת. אם מהתורה הוא עשה קרדום, גמרנו, היא כבר בעיניו, הערך שלו בעיניו, שלה בעיניו נפל. אין לו איפה להתעלות. והחיים זה ים סוער, אם לא היום מחר, כי אין גיבור. אם לא היום מחר, לא מחר מחרתיים, אם לא בעוד 10 שנים, לא 30 שנה, לא, אז בבית אבות. סוף סוף תקבל את השכל ותקלוט שאתה איתה. זהו, זה רק עניין של זמן. כשאדם בגבורתו צעיר, הוא חושב שהוא בולע את העולם, כובש, גיבור. אבל בסדר, לאט 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 לאט. כשהוא עובר בחוף ורואה זקן שהולך על מקל, הוא נדמה לו שזה עם אחר. זה מישהו מעולם אחר, הוא לא קולט שזה הוא ככה גם. הצעיר לא קולט את זה. אתה אומר לו, הוא לא קולט שאתה צועד בדיוק כמוהו. הוא גם היה כמוך צעיר, וגם התפרפר, וגם בחץ, וגם השתולל, וגם עשה. זה שאתה רואה אותו כזה מקופה ועקום, גם הוא היה. ואדם לא קולט את זה, הוא חושב שהוא נמצא בעולם אחר. לא, זה לא יקרה. עד כדי כך השטות בראש של הבני אדם. עד כדי כך. אתה מבין? השקר כל כך יש לו כוח להטעות את הבן אדם, שהוא רואה בעיניים דבר, שהוא אמיתי ואין ויכוח עליו. מי יגיד לך שלא? ולא, זה הוא, זה לא אני, זה הזקנים, ולא אנחנו. אז אם הוא לוקח את התורה ועשה ממנה קרדום, איבד את העוגן. כי כל עוד שיש את תיבת נוח, מקום איפה להתחבות מהמבול, מצוין. אבל כשהוא בזבז את זה, אז כשהוא לומד תורה לשמה מה קורה, באמת למען השם. הקדוש ברוך הוא אמר ללמוד, התקרב אליו, התחבר אליו על ידי התורה, הוא עושה את זה. השכל שנוצר מלימודו עולה לחזק את השכינה, את האמונה. אז שהוא לומד בצורה כזאת, הלימוד הזה במשך הזמן מחזק לו את האמונה. מה זה יקרה לחזק את האמונה? האמונה, המדרגות שלהם עד אין סוף. בן אדם יכול להיות באמונה עד שהוא יכול לטוס עם האמונה. באמונה שלו הוא יכול לעשות דברים שהם אין סוף. כמה שיותר באמונה. אז כל פעם שהוא לומד יותר תורה, האמונה מתחזקת. זה לא הפוך, הוא הולך ללמוד תורה בגלל שיש לו אמונה. הוא הולך ללמוד תורה לקיים מצוות כדי שיהיה לו אמונה. כל מצוותיך, אומר דוד המלך, אמונה. להגיע, לחזק את האמונה של האדם. ועל ידי זה הוא מתחבר אל השם יתברך, ומחיבור זה נולד שפע גשמיות ושפע רוחניות. כמה שאדם קשור יותר לשורש, לקדוש ברוך הוא, שממנו כל החיות וכל השפע יורדת, כך הוא יותר קרוב למקור שממנו בא השפע. אז שהוא מתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, הוא נותן כביכול במרכאות כוח לקדוש ברוך הוא להשפיע עליו, כי הוא מאמין שהוא קיים. אם הוא מאמין שהוא קיים, אז יש לקדוש ברוך הוא כלי להשפיע עליו. אבל אם האדם לא מאמין, אין לקדוש ברוך הוא כאילו בעיניו הקדוש ברוך הוא לא נמצא, חס ושלום. אם לא נמצא, אז אין מי שייתן לך. בתורה תמונים שני כוחות המכונים אש ומים. כשלימוד תורתו עולה לשכינה, לאמת, לקדושה, אזי מכוח האש שתכונתה לעלות למעלה, נעשה שפע רוחניות לעליונים, כלומר מזון וחיות לשכליים, וכוח אש ומים אמרנו. התורה, עכשיו אנחנו מדברים אש, אנחנו מקבלים ברוחניות. אז בתורה יש שני כוחות, אש ומים. אש זה כוח ההתלהבות, השמחה, ההתעלות הרוחנית, זה נקרא אש. כי האש, אנחנו ממשילים את זה לאש, כי האש היא שואפת לטפס למעלה. ומים להפך, יורדים למטה. אז יש בת שני הכוחות, התורה, זאת אומרת, היא ממריצה את האדם לרוחניות, להתלהבות, לשמחה, להתחבר לקדוש ברוך הוא, והיא גם, יש לה את השפע הגשמי. היא מורידה גם את השפע הגשמי. העולם הזה, אכילה, שתייה, כל מה שיש בגשמיות. ואילו המים ציווה מלרדת למטה, לכן נעשה מהם שפע גשמיות, חיות לדברים התחתונים, לבחינת הגשמיים, לעולם הגשמי מגיע השפע. למה זה מגיע? מה זה קשור אחד בשני? קשור אחד בשני כי גוף בלא נשמה הוא גבייה, זה מת. כל מה שיש בעולם זה הכל גביות. העצים, האבנים, הלחם, האוכל, בעלי חיים, זה הכל גביות. מתי הם הופכים להיות לא גביות? כשהנשמה בפנים, כשאור אין סוף בפנים, כשהקדוש ברוך הוא נמצא שם, מחיה את הדבר. על ידי שאתה מעלה אש רוחנית למעלה, את השפע הרוחניות, האמונה, לימוד התורה עולה למעלה, אתה מושך את הרוחניות לתוך הגביות האלה ומחיה אותה מבחינתך. זאת אומרת, כשאתה לוקח את האוכל ואוכל אותו, כשאתה בדעתך יודע שזה הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, הוא נתן אותו, הוא ברא אותו, הוא משקיע אותו, הכל זה ממנו, הכנסת את הקדוש ברוך הוא לשם. הקדוש ברוך הוא שם בכל מקרה, כי אין קיום לכלום בלעדיו. אבל מבחינתך, כשאתה לא יודע שהוא שם, אז הוא לא שם. כשאתה לא יודע שיש לך בבנק, הכניסו לך 100,000 דולר, אז אין לך, כי אתה לא יודע. כשאתה יודע, יש לך איך להשתמש בזה. אז כשאתה יודע את הדברים האלה, אז האכילה שלך וההתייחסות שלך והיחסים שלך עם כל פרטי הבריאה הם יחסים של דבר חי. לכן רשעים בחייהם, אמרו חז"ל, קרויים מתים, כי הם מתעסקים בעולם המוות, עולם שאין שם חיות אלא קוד לפי דעתם, למרות שיש. והצדיקים הפוך, אז האכילה שלו היא אכילה אחרת, ההסתובבות שלו בבריאה, בעבודה, במלאכה, בעניינים אחרת, הכל בתוך דבר חי, הוא חי בתוך עולם חי, ולא עולם של גביות. אז לכן הרוחניות מושפעת לגשמיות ומחיית לגשמיות. כשאין הלימוד מכוון לשכינה, אזי השכל שבתורה נתקע במסכים ומתפזר. כלומר, נתקע במחשבות הזרות של בני העולם המתרוצצות באוויר ומתפצל לניצוצות שכל שמתפזרים באוויר העולם, ובני העולם שואבים מהאוויר את השכל של התורה המפוזרת. אז אמרנו ככה, מי שלומד תורה לשמה, תלמידי החכמים יושבים עוסקים בתורה, אז המחשבות שלהם, הלימוד, השכליים, החידושים, עולים למעלה. עולים למעלה, הכוונה מתחברים לרוחניות ומשפיעים את השפע של שכליים, שפע, מורידים את האור האלוקי, את החוכמה האלוקית להחיות את העולם, גם בגשמיות, גם ברוחניות. אבל כשלומרים תורה לא לשמה, השכל מנסה לטפס, והוא נתקע. הוא לא מצליח לעלות. אין לו כוח, כי התורה הזאת לא לשמה, היא עם אינטרסים. אז היא מטפס ונתקע במחשבות של בני אדם. המחשבות של בני אדם, רבנו אומר, מתרוצצות באוויר, ומעבות כיפה, מסך, מעל כל כדור הארץ, יושב מסך רוחני של המחשבות של בני אדם. שעכשיו הלימוד תורה הזה מנסה לטפס, הוא לא מצליח לעבור את זה, כי הוא לא מספיק רוחני וקדוש לחצות את הגבול הזה של מחשבות של תאוות וכסף ובלגן של החיים. זאת אנרגיה רצינית שהיא משפיעה, זה קשה לחצות אותה, אלא אם כן אתה לומד תורה לשמה. שהמחשבות האלה לא מצליחות לחצות, הן נפגשות בה, ורבנו אומר, הן נופלות בחזרה על המוחות של האנשים בשעת שינה. אז מה קורה? לפי מהות האדם הנושם את האוויר הספוג ברוחניות התורה שירדה למטה, פה מדברים עכשיו על התורה של אלה שלא הצליחה לטפס, שהיא לא תורה לשמה. כך נעשה מהתורה הזו. עכשיו תלוי מהות האדם שקיבל את התורה הזאת שנתקעה במחשבות הזרות של העולם וירדה למטה. ירדה למטה התורה, מה שהוא למד, זאת שלא הצליחה לטפס. לפי מהות האדם. היינו, מי שרוצה ענייני העולם הזה והראש שלו רק בעולם הזה ובתאוות, אז מקבל מהתורה הזאת המתפזרת התלהבות וכוח ורצון להתעסק יותר בעלת מלאכות, לת כללות. הוא מקבל מרץ חדש, קריירה, נפתח עוד עסק. מאיפה זה בא לו? מהכוח הזה של התורה שלא טיפסה למעלה. אבל אם אדם יש לו כיסופים לקדוש ברוך הוא, אז התורה הזאת נותנת לו חשק להתעסק בתורה. זאת התורה ברמה הנמוכה. לא התורה לשמה. התורה לשמה אמרנו מה היא עושה. מחיה את כל המציאות. פה התורה הזאת שלא הצליחה לטפס, היא יורדת למטה, וזאת אנרגיה שמתפצלת לשני כיוונים, תלוי בכלי שהיא נכנסה בו. לאדם שרוצה את העולם הזה בראש שלו, הוא מקבל מרץ וחשק עוד יותר לעולם הזה, ומי שלא, הוא מקבל חשק ללימוד התורה. אנשים לא יודעים מה קורה איתם. קורים דברים והם לא יודעים למה. מי שלומד תורה ויודע אתה, מה קורה בשכבה העליונה, וזאת רק השכבה השנייה, מה שדיברנו עליה עכשיו, של מעל השכבה של כדור הארץ, יש עוד שכבה, ועליה יש עוד שכבה, ועליה יש עוד שכבה, עוד שכבה, זה נקרא עולם הבא. כל שכבה היא עולם הבא של העולם הזה שמתחתיו. עולם הבא, עולם הבא. וכשאתה לומד תורה ומתקדש ברוחניות ומתקן את עצמך, אתה עולה מעולם לעולם. לא עולה בפיזית, עם סולם. בפנים, אצלך, בתוך הנפש שלך, אתה מטפס את העולמות הרוחניים. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה של נפש, של רוח, של נשמה, של עולם, מעולם. זה נקרא העולם הבא. כל הזמן אתה עולה מעולם לעולם, אפילו שאתה פה עוד בעולם הזה. אחרי הפטירה, המסלול ממשיך. מטפס מעולם לעולם. אנשים לא מכירים את זה. הם חיים רק את עולם החומר. מכירים רק מה שהוא רואה בעיניים, למטה זה מה יש. זהו זה. עכשיו, הוא לא יכול להתחיל עם הסיפור הזה, כי אין לו אמונה. צריך אמונה, הוא אומר לך, תוכיח לי, אני אתן. אז בקיצור, הוא מסונדל. אין לו את קצה החבל להתחיל. כי הוא, במצב שלו, שהוא חי בעולם החומר, אז הוא רוצה שהכל יהיה במתכונת הזאת, של עולם החומר. במתכונת של עולם החומר, הכל לוגיקה. תן לי לראות, תן לי לשמוע, תן לי לטעום, תן לי להריח, אני יודע שזה קיים. מה שלא נכנס לו בחושים או בשכל, לא קיים. אז הוא לא יכול להתעלות מהמצב שלו, הוא תקוע. כדי לצאת מהמצב שלו, הוא צריך לזרוק את החושים, כי הם לא קולטים את המציאות הזאת שאנחנו מדברים עליה. היא מעל החושים, היא מעל השכל. אז מה אני צריך בשביל זה? אמונה עיוורת. לך על אמונה עיוורת, ופתאום תראה שיש. כי האמונה אחר כך הופכת להיות שכל, מציאות. אם לא, אז הוא מסכן, הוא נמצא בתוך מערבולת, מסונדל, לא יכול לצאת מהמצב שלו. לא יודע שיש דברים כאלה נפלאים. את כל, החידושים של החיים שלו, שנותנים חיות לאדם, ההתחדשות שלו נובעת, מהתאוות שמתחדשות כביכול, וזה סתם. נעשה את האוכל עכשיו סיני, מוקפץ. את אותו עוף שאכלת אתמול, עכשיו נעשה אותו מוקפץ. זה התחדשות. נעשה אותו כזה, נעשה אותו עם צבע כזה, נערבב אותו עם יין, נערבב אותו עם ככה. התאווה הזאת שככה הייתה כללית, שהייתה בצורה כזאת, נעשה אותה בצורה כזאת. עם אחת כזאת, עם אחת כזאת. כל הזמן החידושים שלו בתוך הביצה. אין לו חידושים, צא מהביצה, תראה חידושים, כל אחד רוצה התחדשות, זה החיים של האדם, להתחדש. אבל אין לו, אין לו, הוא חסום, ואז הוא, את החידושים הוא מחדש בתוך הביצה. אז כל השינויים האלה שאתה רואה, פעם זה אחר פעם נקבה, פעם הילדים, פעם זה, פעם זה, פעם מתים, פעם... כל השיגרונות האלה, ואוכל פעם כזה ונעשה אותו כזה וכזה וכזה, הוא רוצה חידוש, נמאס, הכל אותו דבר. והחידוש נמצא בעלייה, ממדיה למדיה, מעולם לעולם. פה אתה תראה חידושים באמת חדשים. לא את החידושים מה שאתה מכיר. את אותו עוף רק צבעת לי אותו בצבע אחר, אתה אומר לי זה משהו אחר. או צבעת אותה בצבע הזה והלבשת אותה בלבוש הזה, או במקסי, במידי, במיני, כל פעם אתה מחליף את הצורה של האוכל שלך, איך אתה רוצה לאכול אותה, כדי שיהיה לך חידוש. ושום חידוש, זה אותו אחד. אתה מבין איפה הטעיה? חידושים, שזה ההתחדשות של הנשמה, באמת. אי אפשר בלי חידושים לחיות, רבנו אמר, אני לא מבין איך אפשר לחיות בלי חדשות. ככה רבנו אמר, אי אפשר. אז זהו. בתורה היא כל הזמן, בגלל זה מי שעוסק בתורה, אין לו סוף. הוא לא, אין, הוא לא, אין, כל פעם יש חדש, 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 חדש. בגלל זה הוא פורח. האדם יכול לבטל עצמו ולהדביק עצמו להשם יתברך בלילה יותר מאשר ביום. למה? מחמת שאז נחים העולם ומחשבותיהם, מרדיפתם אחרי ענייני העולם הזה. מחשבות אלו מטרידות ומפריעות לדבקות. אדם יוצא לעיר, מרכז העיר הסוען. מלא אנשים, תנועה. כל ייצוג כזה שעובר, חוץ מזה שהוא מפיץ, בתור משל אני אומר את זה, 37 מעלות חום הגוף שלו, הוא מפיץ את זה לסביבה. הוא מחמם את האזור, נכון?
כן.
ולידו עומד עוד מישהו 37. ככה זה קורה גם במחשבות, באנרגיות של המוח. הוא מפיץ את הדאגות שלו, הוא יצא מהבית היום עם סיפור. כל בן אדם יש לו סיפור אישי שלו, בלי קשר לכל המיליונים שמסתובבים בעיר. יש לו סיפור שלו. הסיפור הזה, הוא נמצא עכשיו... כולם שותפים בו. כל מי שנמצא בעיר שותף בו. זה עובר. המחשבה, העניין, הלחץ, העצבים שלו, הדאגה שלו, הכל. עכשיו זה מתערבב עם הדאגה של השני ושל השלישי, וזה נהיה סלט. רבנו אומר, בשביל לנצל מזה, אתה צריך ללכת עטוף עם מלאכי ליבו. רק זה יציל אותך. כשאתה מסתובב בתוך העולם, אתה צריך להיות עטוף בתוך... בלון, רבנו קורא לזה עם מלאכי ליבו. מלאכי ליבו זה השמחה, זה האמונה, זה האנרגיה הזאת שעוטפת אותך, שלא תדבק. כי אי אפשר שלא ידבק האדם. האדם שאין לו את ההגנה, הוא נדבק. כך בפשוט, פשוט. תראה, בן אדם, תכניס אותו למקום שכולם יושבים שם בדיכאון, הוא נדבק. קח אותו בן אדם עצוב, תכניס אותו למקום שאתם כולם שמחים ורוקדים, פתאום הוא, מה קרה? הנה עובדה שזה עובד. הרוחניות עובדת. שמחה זה דבר רוחני, עצבות זה דבר רוחני. הנה זה עובד, רגשות זה דבר רוחני, שכל זה דבר רוחני. אז הנה זה עובד. אז רבנו אומר, אם אתה רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא, לראות אותו, יותר קל בלילה, שכולם ישנים, צא לשדה, צא ליער, צא להתבודדות, תעלה על הגג, לא יודע איפה, מקום שאתה לבד, סתכל לשמיים הכוכבים, ופתאום תראה, תשמע, יש מה עוד משהו, חוץ מה שאני מכיר, יש עוד עולם, יש עוד עניינים, איפה אני טבוע בתוך הבוץ, שוחה בתוך הבוץ, וזה החסד של הקדוש ברוך הוא, וזה גם, זה פלוס ומינוס ביחד. הפלוס זה החסד, שהוא לא יודע את מצבו הגרוע. אם הוא היה יודע את מצבו הגרוע, הוא היה נכנס לדיכאון היום. כשהשכל מתפתח, האדם נכנס לדיכאון. הוא מתחיל להבין את המצב שלו. תינוק, למה הוא לא בדיכאון? הרי הוא צמח. מאכילים אותו, משקים אותו, עושה בטיטול, הוא צמח. והוא מחייך. למה? כי אין לו דעת, הוא לא מבין את מצבו. באדם מבוגר באותו מצב עם טיטול ומאכילים אותו, באיזה דיכאון הוא? כי הוא מבין את מצבו. זאת אומרת, לתת לאדם שכל זה סכנה שהוא במצב הזה. אז הקדוש ברוך הוא עשה איתו חסד, אתה בבוץ, אני אקח לך את השכל, שלא תרגיש. אז אתה מרגיש, נחמד לי, מה רע לי בחיים? הוא אומר לך, טוב לי, סבבה, יוצא, מבלה, אוכל, שותה, טוב לי. נכון? אבל אם יטפטפו לו קצת טיפת שכל יותר, אוי ואבוי מה יורה לנגד עיניו, הוא יקלוט את המצב. אז זה הפלוס. המינוס הוא, שאם אין לו שכל, איך הוא יצא מהבוץ? אתה מבין? זה בעיה. לכן רבנו אומר, צריך לזהר, כשאתה מעביר תורה לבן אדם, תטפטף לו. אתה יכול במכה אחת להרוג אותו. אם הוא מקבל שכל לקלוט את מצבו, הוא הרקת אותו. הוא טפטף לו לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. שם חיים או שם המוות. התורה נקראת שם חיים או שם מוות. וזה לא משנה השואו שלו. הוא יכול להיות מנכ״ל, פרופסור, זה לא משנה המקצוע. לא מדברים עכשיו על מקצוע או עשירות או יש לו אוטו יפה ובית יפה. זה לא זה, זה לא קשור. זה סתם, זה החיצוניות, זה לא קשור למצב שלו. אנחנו מדברים על המצב שלו, הוא יכול להיות עם כל השום היפה הזה והוא בבוץ. לא עשירי עולם התאבדו כשהבורסה נפלה. הוא היה בבוץ, הוא היה בדיכאון. אתה רואה, זה לא קשור. אז הוא אומר, בלילה, שהכל נח, אז אין הפרעות, הוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר. בלילה השכינה יותר קרובה אלינו, כי היא יותר ניכרת בעולמות התחתונים. אותו דבר, האמונה יותר, אין לך את ההפרעות של כוחי ועוצם ידי, כמו בשבת. למה בשבת היא נקראת אמונה, שכינה, השבת? שבת המלכה, השכינה, היא נקראת מלכה האמונה. למה? כי התורה ביטלה לך את האופציה שתגיד שאתה עושה. כי האופציה הזאת שיש לאדם להגיד, אני עושה, אני בונה, אני מצליח, אני, מרחיקה אותו מהקדוש ברוך הוא, לא אתה, אני. באה שבת, התורה ציפתה עליך, כלום אל תעשה. וברגע שכלום אל תעשה, אין סיכוי שיבוא לך בראש, ביום, באותו יום שאתה עשית משהו, ואתה משהו, ואתה, 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 כי הרי כלום לא עשית, אסור לך לעשות כלום. אז מתגלה השכינה, אז מתגלה הקדוש ברוך הוא בדעת שלך. כי הרי אני, הדבר הזה שעושה לי מסך מלקלוט אותו, איננו. הכוחי ועוצם ידי שאני עושה ואני. אז רבנו אומר ככה, בלילה, שהעולם נח, אז זה דומה לשבת, שאין פעילות. אם אין פעילות, מסכנים, יחתלו להפעיל אותם גם בלילה היום. אתה יודע, עובדים 24 כן. שעות. כן. זה עוד צרה, זה הכללה של פרעו. תכבד את העבודה על האנשים, נרפים הם נרפים. כשבא משה ואמר לו, אנחנו רוצים ללכת לעבודת השם, אני רוצה להוציא אותם רק כמה ימים. משה לא אמר לו שרוצה להוציא אותם ממצרים לגמרי. מי יעשה, מי יסכים לעשות דבר כזה? ישלח עם שלם שעובדים אותו, עבדים בחינם, ישלח אותם חופשי? לא, משה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תגיד לו רק על שלושה ימים. אנחנו יוצאים רק שלושה ימים לעבוד את השם. אמר, אתם רוצים להיות רוחניים. אז זאת אומרת, יש לכם זמן, עודף זמן, נרפים אתם. תכבד העבודה על האנשים, לא יום ולא לילה. עכשיו 24 שעות, משמרות, תעבדו, כדי שלא יהיה לכם זמן לחשוב. רצה לסגור להם את האופציה, לחשוב. אמר, נרפים אתם, יש לכם זמן לחשוב על רוחניות, על עולם הבא. בסדר, הבנתי את הרעיון. הוא היה חכם, הגמד הזה. חזל אמרו שהגובה שלו היה 60 סנטים. גמד. חכם גדול. אמר, טוב, תכבד העבודה על האנשים. אז המצב הוא כזה, אנשים מסכנים. לא 8 שעות, כמו שהיה פעם. פעם היה 8, 6 שעות. עבודה והשאר, אתה יודע, אצל הגויים, בצרפת, באיטליה, יש את זה. יש להם יותר שכל.
Okay.
זה נובע מזה שהם רוצים ליהנות. לא בגלל שהם רוצים לעסוק בתורה, ליהנות. צהריים הפסקה, 9 בבוקר ארוחת בוקר, עם יין, יושבים, הפסקות.
חודש שלם יש להם חופשה.
חופשה לא של חודש, כל שבוע בהרים. אבל פה לא. תכבד העבודה על האנשים. 24 שעות, משמרות ועניינים וסיפורים. שלא יהיה זמן לחשוב, להשתחרר. אז הוא אומר, בלילה, כשהכל נחים מפעילות, אז הדמיון, כאילו הכל פועל על ידי אדם, מתבטל. אז יש לך יותר אפשרות לקלוט את הקדוש ברוך הוא. ביום, לאו כל אדם זוכה שלימודו יעלה לשכינה. עוד פעם, לימוד אמיתי, בלי אינטרסים, משום תרדות העולם שמרחקים אותה מתודעת האדם, את האמונה. אומר רבי נתן, זה המצב. אז הוא אומר, את המצב הזה תסדר. צריך לעבוד, צריך פרנסה, צריך לחיות, נכון? לא אומר לך, עזוב את זה. אז בוא נעשה לזה צמצומים, בוא נעשה לזה גבולות, בוא נסדר את זה. צא מהשיגעון שאתה מביא ואתה תביא ואתה תתפתח ואתה תעשה ואתה תהיה עשיר ואז יהיה לך חיים טובים והוא רודף אחרי הזנב שלו שהוא לא יתפוס אותו בחיים. אז מה הוא אומר לעשות? צריך להתאמץ ולבקש מהשם יתברך שיזכה לעשות את הטל מלאכות בקדושה גדולה. את המלאכות שצריכים לעשות, תעשה אותן בקדושה. המלאכות, הן נותנות לך דמיון, כאילו אתה שולט בעולם. תעשה את המלאכות בלי הדמיון הזה שאתה שולט בעולם. תקדש את זה. כלומר, באמונה, שהן נעשות על ידי השם יתברך ולא בכוחך. ואז זוכה שמתבררים לו משם כל ניצוצי אותיות התורה, שהן ניצוצות מהחוכמה האלוקית, שנפלה לשם. לקיים ולעבוד את המלאכות. הרי החוכמה האלוקית נמצאת בכל דבר. במלאכות גם יש חוכמה אלוקית. השכל האלוקי נמצא בכל דבר דבר. המנגנון שכל דבר עובד עם חוכמה אלוקית. כל פרט בבריאה. הכל נמצא השכל האלוקי. ברגע שהאדם עושה את המלאכות, אבל הראש שלו דבוק בקדוש ברוך הוא, יודע שזה מעשה השם, והשכל שעכשיו נכנס לרעיון איך לסדר את העבודה ואת העניין שאני עסוק בו, זה שכל אלוקי שמושפע עליי, הוא זוכה שאת המלאכות הוא מקדש, והן לא הופכות להיות לו הכללה של אדם הראשון בזעת הפך תאכל להם, תאוות ממון. לא, זה נהפך מלת כללות לטל, תהפוך את האותיות לת לטל, טל מלאכות, טל ברכות. זאת אומרת, התורה לא אומרת לך תתנתק, אבל תקדש את העולם, את מה שאתה עושה. וזה, התורה נותנת בפשוט, שולחן ערוך הלכות, איך לעבוד, ואיך שיהיה מסע מותן באמונה, ואיך שהמילה שלך תהיה מילה, ומה שהבטחת תקיים, וקבעת המחיר תעמוד בו. תהיה מסע מותן באמונה, אז אתה מקדש את זה. אם לא, אתה הופך את זה עוד פעם לתאווה, תאוות ממון. ולתקללות. עיקר הגלות היא גלות הנפש. מה שהסיטרה הרה, שהם עובדי כוכבים ומזלות, אמונות כוזבות, כוחי ועוצר ידי, זה נקרא עבודה זרה, שאתה חושב שאתה שולט, שאתה חושב שהכוכבים שולטים עליך, זה עבודה זרה, עובדי כוכבים ומזלות, שאתה חושב שהוא שולט עליך, או... זה הכל עבודה זרה. וזה נקרא גלות הנפש. הגלות של הנפש היא נפלה להאמין שהשלטון הוא של כל אל שהזכרנו עד עכשיו, העבודה הזרה הזאת, שהם שולטים על האדם. והוא לא קולט את האמת שהקדוש ברוך הוא שולט עליו. הוא חייב להאמין שמשהו שולט עליו. משהו מנהל אותו. אז הוא חושב או שזה הוא, זה דמיון, זה עבודה זרה, או הכוכבים, או הקלפים, או פתיחת קפה, או המזל, או כל מיני עבודות זרות. ובמילא הוא כבר מאמין בעבודה הזרה. במקום בזה תאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא חסד, אהבה. מה אתה מאמין בחתיכת קלפים ובקפה, שמזגו לך כוס קפה ויצא באופן רנדומלי, רנדומלי קוראים לזה? יצא שם שהקפה התפזר בצורה מסוימת, אתה אומר שזה, זה קבע לך את החיים, את המזל, מה, איפה השכל? איפה השכל? ואומרים לך, מה, תאמין בכוח האינסוף. אתה שואל, מי זה? אני לא יודע מי זה. לא חשוב מי זה. תסתכל מה יש, מה נעשה, מה יש בעולם. אז תבין מי זה, שאתה לא יכול לקלוט אותו. בסדר, אתה לא קולט, אתה לא יודע מי זה. תסתכל אבל את החוכמה שיש בעולם. תראה את השכל, תראה את כל האנרגיה, תראה את כל העוצמה הזאת. אתה לא יודע מי זה. בוא נגיד ה-X הזה. ה-X הזה שעשה את כל הזה. אז ה-X הזה אומרים לך, תתקשר ל-X. לא לקפה, לקלפים, לכוכבים, למזלות, לטארות, קלפים האלה וכל הסיפור הזה. אתה מבין איפה הנפילה של העבודה זרה, עד כמה היא מטעה את האדם? והאדם רודף אחריה, עובד עבודה זרה, מסכן. מה זה לעבוד עבודה זרה? זה להיות נשלט על ידה. לעבוד אותה, אתה יודע מה זה לעבוד אותה? לפנק אותה, ללטף אותה, ליפות אותה, לחשוב עליה, לתלות אותה פוסטרים על הקירות. זה עבודה זרה, זה הכל עבודה זרה. במקום הקדוש ברוך הוא, שמה אומרים לך? רק לב, אהבה, תתחבר באהבה לכוח הזה שעשה לך את כל הנפלאות האלה. זה העניין. מסכנים, עובדי עבודה זרה, מאמינים בשטויות, באבנים. אז זה אומר רבי נתן, זה נקרא גלות הנפש, שהיא גלתה מהאמונה בקדוש ברוך הוא לאמונה בשטויות ואבנים. ואלה הם הסיטרא אחרא, עובדי כוכבים ומזלות, הם מפיצים את דעתם בעולם, ומביאים לך ראיות והוכחות, הם הרי אלה שמתאים את העולם, עם כל מיני ראיות מדעיות, וכל מיני סטטיסטיקות, וכל מיני קשקושים, להוכיח לך שהם צודקים, ובזה הם מתאים את העולם, ואינם מניחים את נפש הישראלי לשוב לשם יתברך, ולהידבק בו יתברך באמת. אלה עבודה זרה. ומי הם? אם אתה הולך להתעלות במישהו, לעבוד אותו, ולהיות שהוא יהיה העוצמה שעליה אתה רוצה להישען, תחשוב רגע מי הוא. אותו פרופסור, אותו מדען, אותו אחד, הכופר הזה, שיושב שם בארצות הברית על עגלת גלגלים, ומשגע את כל העולם עם הדמיונות שלו, היום אומר, יש אלוהים, אחר אין אלוהים, כל היום הוא מתקשקש עם הדמיונות שלו, וכולם מעריצים אותו. תחשוב מי הוא? תצא רוחו, ישוב לאדמתו, יתקסם את האד לאדמה, תולעים עשו אותו מנגל, ארוחת ערב, והוא נגמר. עליו אתה סומך? על מי אתה סומך? עליו? אתה מבין? כמה שטות יש בתוך העבודה הזרה הזאת, ואנשים נוערים, נוערים. הוא אמר, הוא פרופסור. כולם אמרו שהוא הגאון של העולם. ויש עוד אחד שם, כתב ספר, שכחתי את שם הספר. מיליונים של עותקים, עשה חבילה, חבילה של דולרים עשה. מיליונים עותקים, איפה אלוהים, משהו כזה, איזה ספר כתב, וכולם, הנה הוא הוכיח. אין שכל. משם הם עושים את החבילות של הכסף, אצל השוטים. מאמינים לכל שטות שהוא כותב. מי אתה? מי אתה? תגיד לי מי אתה? שאתה תגיד דברים. הרי אתה בעצמך התחדשת בעולם, נולדת לתוך עולם קיים. אתה באת מלפני העולם, שאתה היית בבריאה, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאיוב, איפה היית? ביוסדי ארץ. מה אתה שואל שאלות, חוכמולוג? מתחכם, מה אתה מתחכם? איפה היית כשאני בניתי את העולם? אתה באת לעולם מוכן, קיים, והכל מסודר. אתה בא עכשיו מבין בענייני העולם, אתה היית בבנייה שלו? מי הוא? בחור צעיר, סטודנט, למד אוניברסיטה, למד איזה מדע, ואופי והטילו עכשיו הדמיונות שלו לעלות לימין השמאל, כתב ספר, מיליונים, עותקים, זה מתאים להם, לגויים, עם ישראל הוא עם של שכל, לא פריירים. זה אומר רבינת הגלות, עיקר הבירור והתיקון של כל אדם בעולם הוא על ידי הצדיקים האמיתיים שמכניסים לך שכל, אם אתה מקבל אותו, אם לא, אז מסכן. עיקר השפע של המלאכים ושל העולמות העליונים להחיותם הוא מה שהצדיק משפיע עליהם ידיעות בהשגת תלקותו יתברך. יש עוד סוג של נבראים בעולם, חוץ מבני אדם. יש שכליים, הם נקראים מלאכים. הרוחניות, הם נקראים מלאכים. אהבה, זה נקרא מלאך. שנאה, זה נקרא מלאך שקוראים לו שד. זה דבר קיים, זה חי. אהבה זה דבר חי, זה ייצור, נקרא במרכאות, נקרא לו ייצור חי, שהוא נקרא אהבה והוא רוחני. אותו דבר השנאה, אותו דבר השמחה, זה ייצורים רוחניים, קיימים. אז רבנו אומר, רבי נתן אומר, שהשפע שלהם להחיותם, להחיות את האהבה, להחיות את השמחה, להחיות את היצורים האלה, זה נובע מזה שהצדיק לומד תורה ומוריד שכליים, כל הזמן שהוא מחדש שכליים, הוא מוריד שכליים גם ליצורים הרוחניים, גם הם מקבלים חיות מזה, גם הם מתחדשים. לכן השמחה עולה, וכל הקדושה מתרוממת, האמונה גודלת, כי הם יצורים חיים. עיקר השבירה ונפילת הניצוצות מחוכמתו יתברך שנפלו לעולם הזה, במקום הקליפות לאבותם ולאחיותם, הוא על ידי בחינת מחלוקת שנמשך מגדלות, מריבוי אור. אז איך נברא העולם? כביכול משבירה. מה זה שבירה? חוכמת אינסוף. זה חוכמת אינסוף. חוכמת אינסוף זה אין לה ביטוי. צריך לצמצם אותה, לחתוך אותה לניצוצות קטנים. כל ניצוץ הוא נמצא בעולם. ניצוץ מהחוכמה נמצא בעץ, ניצוץ מהחוכמה נמצא בבן אדם, שזה הנשמה שלו, ניצוץ מהחוכמה האלוקית נמצא בבעל חי, במערכת הכוכבים, שכל שמפעיל את הכל, הכל עובד עם שכל פה. זה ניצוץ, נקרא שבירה, כאילו הקדוש ברוך הוא שבר לניצוצות החוכמה שלו, כדי שהם יהיו במציאות הזאת שתהיה מצב שנוכל לקלוט אותה, שהם נפלו לעולם הזה לחיות את העולם. והוא אומר רבנו רבי נתן שכל זה נמשך על ידי מחלוקת שנמשך מגדלות מריבוי אור. אתה לא מבין את זה, יש פה שני דברים שאני לא מבין אותם. צריך לראות את השיחה הזאת במקור עם כל מה שמסביב. כי הוא מדבר פה על פינת מחלוקת. המחלוקת הראשונה שקרתה במציאות זה שקדוש ברוך הוא הוציא את החוכמה שלו לפועל. נהיה מחלוקת. נהיה קדוש ברוך הוא ונהיה כאילו עוד דבר. בריאה. נהיה מחלוקת. זה שהוא אומר שזה נמשך מגדלות מריבוי אור, האריז"ל אומר שמריבוי אור הייתה שבירת הכלים. זאת אומרת, הכלי, נגיד כלי החסד, לא יכול לסבול את האור, את מציאות השם, את הכוח אינסוף, אז הוא התפצל לניצוצות, וזה ניצוצות החסד שיש בעולם. יש חסד, הרבה סוגים של חסד יש בעולם, זה החסד האלוקי שהוא חסד אינסוף, זה נהפך לקטנות. אבל פה הדיבור שנמשך מגדלות אתה לא יודע להסביר את זה. בעזרת השם מסתכל במקור בכל השיחה שם, אני אסמן את זה. למה זה נקרא שזה נמשך מגדלות? אומר רבי נתן, ניקח בריאת האדם בעולם הזה הייתה כדי שיכיר אותו יתברך. אבל אי אפשר להכיר או יתברך, כי אם על ידי שמשברים את האבות, ניאוף ושאר אבלי העולם הזה. כי כל עוד שאדם טבוע בבהמיות, קשה לו לקלוט רוחניות. מי שרוצה לקח את עץ הדעת קודם זמנו, כמו שאדם הראשון, אכל מעץ הדעת קודם זמנו, קדוש ברוך הוא אמר לו, לא עכשיו, הוא הקדים את זה, זהו בחינת חטא עץ הדעת טוב ורע. דהיינו שרוצה לדעת אותו יתברך ולהשיג השגת אלקותו קודם ששבר חומריות הגוף. הוא נמצא בטבע, בלכלוך, בתאוות, והוא רוצה לתפוס, לקרות את שתי חתונות, לתפוס את שניהם ביחד. זה עושה לו את הפיצוץ. אין מצב כזה. אם האדם בעולם הזה, בתאוות, בשיגעון, תישאר בשיגעון ויערב לך. אל תנסה למשוך. אל תנסה למשוך את הרוחניות, זה יהיה שם כזה, זה קצר. פלוס ומינוס מתחברים, זה נהיה פיצוץ. פיצוץ זה פיצוץ בתוך המוחין של האדם, בנפש של האדם. אלא צריך לטפטף, להציג קצת תאווה, להכניס קדושה. תוותר על זה, תכניס את זה. תוותר על זה, כל פעם תוותר על עוד איזה משהו מהתאוות, מהעולם הזה, מהשטויות. תוותר, תכניס. אבל לא רוצה לוותר, רוצה לחלל שבת, רוצה לבלות במעדנים, רוצה את כל התאוות, אבל אני רוצה ללמוד גם תורה. אוי ואבוי, איזה קצר קורה לו בראש. הוא קורע את הנפש שלו לגזרים. אין מצב כזה. הרמב״ם פסק הלכה, אין מלמדים תורה, אלא למי שמתוקן ומידותיו. אתה מזיק לו בצורה איומה. הוא מתערבל בתוכו ונהיה... התורה תהפך לו, אתה יודע מה תהפך לו? לכפירות, רבנו אומר. היא תזיק לו, זה יהיה לו כוח של כפירה, שזה יקרא אותו לגמרי. זה נקרא שהוא רוצה לקחת את עץ הדעת קודם זמנו. מה שהאדם הראשון עשה, אכל מעץ הדעת, קודם הגיע הזמן, קודם כל תכין את עצמך, תוריד מעצמך את התאוות, את החומר, את העולם הזה, ואז תתחיל לקבל רוחניות. לא הולך ביחד.
אז מי שחוזר בתשובה...
אז מי שחוזר בתשובה,
מה,
אז
מה,
באמת...
מה המהלך שלו?
זה מה שהוא עושה. מה? אדם חזר בתשובה, אז הוא ויתר. הוא כבר לא מחלל שבת. מה זה חזר בתשובה?
לא, בערך כלל קורה בהתחלה.
שומר שבת, דוגמה. הולך להתפלל. כן. אז קודם כל הוא ויתר, נכון?
כן.
הוא ויתר על כמה דברים.
כן.
ויתר על כמה דברים, בהתאם לפינוי. אצלו, בדעת שלו, לפינוי, מקום מהתאווה, הוא הכניס קדושה. יפה מאוד. אבל לא יכול להיות שהוא יטבול ושרץ בידו. בן אדם טובל במקווה, כדי להתאר מטומאה, נכון? הוא מחזיק לטעם מתה ביד ונכנס למים, יוצא. איך תתאר? בחיים שלך לא תתאר, אתה מחזיק את הטומאה ביד. זה נקרא טובל ושרץ בידו. איך? תוותר על התאווה הזאת. לא ממך תוותר על החיים. החרדים, עובדי השם, לא ויתרו על כלום. הם אוכלים, הם שותים, הם מבלים, יש להם נשים, יש להם ילדים, הם עובדים, פרנסים, שמחים, רוקדים, הכל הם עושים. בדרך התורה. זה נקרא לוותר, לא לוותר מה, מה לוותר? לא תאכל? לא תתחתן? מה לוותר? אנחנו לא, איך קוראים להם אלה? הנזירים, הנוצרים, או אלה שנמצאים בתוך מערות. זה לא היהדות. היהדות זה החיים. החיים זה היהדות. תורת חיים. זה לא לנתק אותך מהעולם. אין דבר כזה ביד. מי שאומר דבר כזה, הוא לא הבין את התורה. הוא מרחיק אותך מהאמת. אין דבר כזה. כתוב פסוק בחזל. רצה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. במציאות, בעבודה, בחיים, בעניינים. שם תכניס אותו. לא... תזרוק הכל ואני טס. אין דבר כזה. אתה טס, יש מלאכים. יש מלאכים, אז הוא לא צריך עוד מלאכים פה ש... צדיק האמת, שבחינת יוסף, מרחם על הדור ומספר להם תמיד חלומותיו ודבריו כדי שיזכו להתקשר אליו. צדיק הדור, יוסף מה עשה? כל הזמן בא לאחים שלו, סיפר להם חלומות. רצה לראות להם שהוא משהו. אז הוא בא להם ברמז. לא אמר להם, תשמעו, תבואו אליי, אני אתן לכם שכל, אני אתן לכם. הוא כערה. הזוהר אומר, יעקב ויוסף כחד החשיבי. הם אחד. שנאמר בפסוק, אלה תולדות יעקב יוסף. היה בן 17 שנה. אז אמרו, אלו תולדות יעקב יוסף, הם היו אחד. כל החוכמה של יעקב שקיבל מיצחק, שקיבל מאברהם אבינו, שזה החוכמה האלוקית, עבר ליוסף. אז יוסף, טוב, הוא היה צעיר בכל האחים. אז זה לא נעים למבוגרים להשפיל את עצמם, אני אבוא ללמוד אצלך, אתה יותר צעיר ממני. אבל מה לעשות? הוא יותר צעיר, אבל הוא יותר מקודש, אבל הוא יותר קיבל, אבא לא סתם העביר לו את התורה ולא לאחרים. אז הוא רמז להם, בואו אליי, תלמידו ממני. אז לא נעים לבוא לאחים ומבוגרים. אז מה הוא אמר להם? חלומות, סיפר להם חלומות, שיבינו את הרמזים. הנה השמש והירח, ואחד עשר הכוכבים, כוכבים משתחווים לי. אם הם היו רציניים, תשמע, בן אדם לא מספר לך סתם, תנסה להבין. אולי יש בו איזה משהו שאתה לא יודע. לא מזלזל בו. זלזלו בו, רצו להרוג אותו, זרקו אותו בבור, מכרו אותו לישמעאלים, מכרו אותו לעבד למצרים, את הצדיק. צדיק האמת, שהוא היה יכול להכניס להם דעת. לכן, כשהם באו למצרים, אחרי שהם הלכו לשבור אוכל, לחפש מה לאכול, שהיה רעב בארץ, והוא היה שליט שם, ומשביר לכולם, לא הכירו אותו, כשהוא התוודע אליהם, אמר להם, אני יוסף אחיכם, פרחה נשמתם מהבהלה, מההפתעה. זה שזלזלנו בו, זה שחשבנו שהוא דמיונות, ומספר לנו סיפורים להתגאות עלינו, שיש לו חלומות והוא הצדיק, וזה זה באמת מנהיג. נעלמו, אתה יודע איזה הפתעה הזאת הייתה להם? וזאת הסיבה שלא הכירו אותו. מה אתה חושב שהוא התחפש? כמה שנים עברו סך הכל? 20 שנה, אחרי 20 שנה לא, תראה את אחיך, לא תכיר אותו? אפילו שהוא יגדל זקן, לא תכיר שזה אחיך? אתה יודע למה הם לא הכירו אותו? הדמיונות של הבן אדם, הם עושים לו מסכים. הם דמיינו אותו ככלומניק. ועכשיו כשהם רואים אדם יושב, סגן המלך יושב על כיסא והוא זה, גם אם יראו את הדמות דומה לאח שלהם, יגידו לא יכול להיות שזה הוא. אתה מבין? לכן לא הכירו אותו. הוא לא התחפש, הוא היה אותו דמות, לא הכירו אותו. הוא הכיר אותם, למה? אתם, למה הוא הכיר אותם? הם לא. השנים שלא רצו יותר מהר לכיוון הזקנה מאשר הם, השנים היו בשווה. בגלל המעמד שלו לא הכירו אותו. אז הוא אומר, יוסף הצדיק מרחם, הצדיק, מרחם על הדור, וזה מה שרבנו עשה. ואלה שאין להם דעת, מסכנים, הוא משוויץ, מרק הוא צדיק. ומדברים, מדבר פה, מדברים על לא מן החילונים, החילונים לא מזלזלים. אלה שהם בעולם התורה. מה פתאום? מה הוא אומר שחידוש כמוהו לא היה בעולם? הוא מרמז לכם רמזים, תבינו, יש לי משהו למכור לכם, בואו תקחו, מה אני מרוויח מכם? כאילו מה רבנו, מה אני צריך כבוד עכשיו, אני צריך כסף, הוא נמצא שם כבר בעולם הבא. מה אני צריך, כסף מכם? אני בא למכור לכם משהו, תדעו לכם, יש פה איזה הפתעת החיים. בואו תיקחו, מזלזלים בו, לא מקבלים. אז זה מה שהוא אומר, יוסף הצדיק מנסה, רומז להם, אבל... עיקר המסע ומתן הוא לעשות חילוף. מה זה מסע ומתן? מחליפים. אתה נותן לי אוטו, אני נותן לך כסף. שזה יש לו דבר זה, וזה יש לו דבר אחר, ומחליפים וקונים זה מזה. ועל ידי זה מתחלף השפע והניצוצות מהחוכמה האלוקית שמושפעת לעולם מאחד לחברו. עד שיחזור כל ניצוץ למקומו ושורשו. כלומר, עד שיקשרו כל דבר לקדוש ברוך הוא, שזה עיקר תיקונו ובירורו של כל פרט מפרטי הבריאה. הרי בכל פרט מפרדי הבריאה נמצאת החוכמה האלוקית, שורשה של החוכמה האלוקית שנמצאת בכל דבר, בכל פרט, כיסא, יש פה חוכמה אלוקית שמחיה את הדבר הזה, שהוא יהיה לו את הצורה הזאת, ויהיה לו חיות, ויהיה קיים, ויוכלו לשבת עליו, ואת החומר שמהווה אותו, היסודות שמהווים אותו, יש חוכמה אלוקית בתוך הפלסטיק הזה, שקיים מושג כזה שנקרא פלסטיק. אז כשאתה הולך קונה, אתה מחליף את החוכמות, החוכמה שיש בממון, בחוכמה שיש בדבר הזה. והעיקר התנועה שהחוכמה עוברת מאחד לשני, כדי שהיא תגיע למישהו שעושה מסע ומתן באמונה. מסע ומתן באמונה זה הוא מאמין שהחוכמה האלוקית נמצאת פה, וזה הכוח של הקדוש ברוך הוא, והוא ברא את זה, ואז הוא מקשר את זה בחזרה לשורש לקדוש ברוך הוא. עד כאן.